פופ-אפ עם אלעד ברנועי. שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו ב-105.3 או 104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כאסקט, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, לצידה טכנאי השידור יובל יסוד, שלום לכם, עם התחקיר, עזרה נועה טייב, תמיר צוברי על עיצוב הסאונד, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. פסח מתקרב, ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת. מה זה מיוחדת? אנחנו ניתן לכם היום הגדה לפסח במהדורה מיוחדת של פופ-אפ. אנחנו נדבר על 10 המכות הכי איומות של התרבות הפופולרית, שצריך להיפטר מהן, ומוטב מוקדם ממאוחר. נסמן גם את 4 הבנות, חכמה, נרשעת, תמה, ושאינה יודעת לשאול, 4 בנות, 4 מודלים של כוכבות הפופ האהובות עלינו. נשאל גם מה נשתנה, מה השתנה השנה ביחס לשנים קודמות, ואיך זה משפיע עלינו, וגם על דמותו של פרעו, שדרכה ננסה להבין האם נגמר העידן הזה שבו אנחנו מנסים להבין גם את דמות הנבל, וגם איזו מחשבה על נקמה ברוח הזמן. אבל לפני כל זה, בואו נזכר רגע על מה אנחנו מדברים. צא ולמד, סיפור יציאת מצרים מסופר מחדש, אגדת פופ-אפ תשפ"ד, אנחנו יוצאים לדרך.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
הסיפור שלנו מתחיל בלב המזרח התיכון, כשבני ישראל היו משועבדים במצרים. מי שיאבד אותם, אתם שואלים? קראו לו פרעו, ואף אחד לא באמת הבין מה הוא רוצה, אבל היו לו אישוז מאוד רציניים עם תקשורת בין אישית, ובכלל, בכל הנילוס היה ידוע שמדובר במקרה רציני של גבריות רעילה. בכל מקרה, בזמן שבני ישראל בקושי הצליחו לסגור את החודש, משה, עדיין לא רבנו, גדל בתור נסיך בארמון. הוא לא ידע סבל מימיו, והיה עסוק בעיקר בלעשות ליפסינק מול המראה. למרות שמשה לא ממש היה בראש לזה, אלוהים פונה אליו ומצווה עליו לשחרר את בני ישראל. ואחרי מסע שכנועים, הוא מסכים. הוא הולך לפרעו, ופרעו אומר לו, מי אתה למען השם? ומשה אומר,
אני משה רבנו חיים.
פרעו לא מבין מה הוא רוצה ממנו. אז משה מנסה יחד עם אח שלו, אהרון, לעשות כל מיני כישופים כדי להרשים אותו. משה ואהרון עשו באמת כל מה שהם יכלו, אבל אלוהים הקשה את ליבו של פרעו. הוא שלח את משה ואהרון מהארמון, אבל משה לא ויתר וניסה שוב ושוב את המספר שהיה בכרטיס הביקור שפרעו נתן לו.
הבאתי לו מספר אחר.
ומשה מבין שהוא צריך לשנות גישה. הוא התחיל להיכנס לחרדה. איך אני אמור להצליח לעשות משהו אם אלוהים כל הזמן עושה לי גזלייטינג? ואלוהים אמר, הלו, חמוד, איפה אתה חושב שאתה? אבל
לא לדאוג, אני באתי לחגוג ומגוג ומגוג ומגוג.
פרעו והחבר'ה שלו בארמון היו באווירה של יאללה, מה הולך לקרות? מי ישמע? מה כבר המגמגם הזה יעשה לנו? אבל לאלוהים היו תוכניות אחרות. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch. אז אלוהים מתחיל להנחית על פרעו מכות, עוד ועוד מכות, דם, צפרדע, שירים של עדי ביטי, ובסוף, אחרי מכת בחורות, פרעו מחליט סוף סוף לשחרר את בני ישראל, והם ממש ממש שמחים ורוקדים. בני ישראל יוצאים ממצרים מהר מהר ואורזים כל מה שהם יכולים בתיק שלהם. למרות שלא היה מקום להכניס את כל הלחם שלהם, ובכלל הם ניסו להימנע אז מפחממות. אבל אז אלוהים שוב הקשה את ליבו של פרעו. פרעו מתחרד ושולח אחריהם את הפרשים שלו, אבל משה ואלוהים לא פריירים. אז משה קורא את ים סוף, בני ישראל חוצים בבטחה, וכל חיל הפרשים של פרעו טובע בים. וזהו, ככה בני ישראל יצאו להם ממצרים, והסיפור הזה נגמר בטוב, רק משה רבנו עוד המשיך מדי פעם לחשוב על פרעה.
Our shadows dance in a parallel plane. Just two different endings you learn to repair, and I learn to keep me in one place. So close and yet so far, so only we had on from the start.
כאן תרבות, האגדה של פופ-אפ לחג הפסח, ואנחנו ממשיכים עם דמותו של פרעה, הנבל שלנו, ואולי הוא בסך הכל קורבן בעצם. אולי אלוהים משתמש בו בתור ניצב, בשביל לעשות את כל האותות והמופתים, הקשה את לבבו, בסוף גם הרג את הבן שלו. מה מצפים ממנו לעשות? נקודת המבט הזאת שאפשר להביט באוריג'ן סטורי של כל אחד ולמצוא שם הסברים, מאוד מאפיינת את השנים האחרונות של קרואלה דוויל, אפילו אחות ראצ'ט, בקרוב יעלה לקולנוע הסרט וויקד. אנחנו מסתכלים ומבינים שלכל אחד יש הסבר למה שהוא עושה, אבל אולי נבל, לפעמים הוא נבל. אז בואו נדבר על פרעה, הדמות, הנבל, האדם. אנחנו נעשה את זה עם עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ממכון טריאסט צריג ובעל טור בעיתון הארץ. שלום עמוס.
אהלן, בעניינים.
בסדר, עמוס, אתה חושב שפרעה הוא דמות מעניינת?
כן, בטח. הוא גם כללה, ועליי פעם היו אומרים לבן אדם פרעה, זה כללה נחמדה מאוד, שאני חושב שאתה יודע.
וואו, זה יצא משימוש, כן, היו אומרים, אני מכיר שהרב עובדיה יוסף קורא לאנשים פרעה.
כן, זהו, זה התיישן, וחבל.
יפה, כן.
יש לזה משהו. אבל ברור שהוא דמות, אתה יודע, עוד פעם, מה זה דמות מעניינת? זאת שאלה, ברור שהוא דמות מעניינת. עכשיו, שאלה איזה דמות הוא? ועוד אהבתי את הפתיח שלך, ואת הניסיון כאילו, באמת למצוא במין לכל אחד איזה טרגיות שמצדיקה את הרשע שלו. אני לא בטוח שבאמת פרעה, הסיפור המקורי לפחות נתאר אותו ככה.
כן, אבל אתה יודע, אתה כן מסתכל ואתה אומר לעצמך, כל פעם אלוהים מקשה את לבבו, אז מה זה? כאילו, זה כאילו סטטיסט, הוא לא באמת רוצה לעשות את הדברים האלה, אולי הוא מנהיג בסדר, ובסוף אלוהים, או הכל שהוא מדמיין כאלוהים, או מה שזה לא יהיה, אומר לו, תעשה את הדברים האלה, אבל האמת שהנקודה כאן היא יותר מעניינת בעיניי, וזה עצם זה שאני יכול לראות את זה, כלומר, עצם זה שאנחנו מסוגלים להביט על נבל, כל כך נבל כמו פרעה, ולחשוב שאולי יש צד שני לסיפור הזה.
אני מסכים. קודם כל, זה באמת היה שייך לתקופה אחרת, שבה לא צריך לרחם עליו, כי יש איזו דרמה אלוהית שכולנו משחקים בה, ויש אנשים שיש להם תפקיד של נבל, ויש אנשים שיש להם תפקיד של גיבור. ובאמת זה מאוד אופנתי בשנים האחרונות, בעקבות, אתה יודע, כל ה... אפשר לקרוא לזה ווק, אבל הוא לא כמו מובן המקורי של המילה, של כן. לראות את יחסי הכוח הסמויים, כן. שכאילו מעצבים את המציאות, שהאנשים שלו עקו לתפקיד הרשאים, אולי לפעמים יש איזה שהם כוחות פנימיים וחיצוניים שדחפו אותם לתפקיד הזה כנגד רצונם, לכאורה. כן. זה מאוד אופנתי לראות את הדבר הזה
כן.
כראות
כוחות,
של קורבנות.
נגיד שזה יכול להיות גם תנאי גידול, נגיד עוני, וזה יכול להיות גם תנאים נפשיים, נגיד הג'וקר, התעללות שעברו, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, ואז אתה בעצם קצת מרגיש רע בזה שאתה מתאב אותם, כי אתה אומר, טוב, זה לא אשמתם.
לכאורה, אתה יודע, אני חושב שאופרי לני כתב כתבה מאוד יפה בעיתון הארץ השבוע אפילו, על מפלצות, ועל זה שבשנים האחרונות, אנחנו באמת, יש איזה אופנה נורא גדולה, כזה סטייל ונסדי כזה, להראות מפלצות כמורכבות יותר, כערפדים עם בעיות אישיות, אתה יודע, ערפדים עם הפרעות אישיות, אנשי זאב עם, לא יודע מה, נחיתות של סיעור יתר, זאת אומרת, לכאורה, ויש איזו תפיסה כאילו אנחנו נמצאים בעידן במרכאות נאור יותר,
כן.
ואין לנו יותר עמדות, וחלק מההתבגרות התרבותית היא שאין לנו יותר תפיסה דיכוטומית של טוב ורע, אלא שאנחנו מסוגלים לראות את הכאילו מורכבות של כל אחד.
כן.
ובעיניי מה שמעניין בדבר הזה, שאני לא בטוח שאפשר באמת להחזיק בעמדה הזאת, ואם אתה תסתכל, הוא מדיבר על זה קצת, שיש לנו מפלצות חדשות.
אוקיי.
למשל אנסים. אנשים שהם עברייני מין.
כן.
למשל, אתה יודע שבשנות ה-90, זה נשמע מוזר עד היום, אתה רואה את זה, אתה מת. עד שנות ה-90 הייתה ליגה שניסתה לנרמל פדופיליה.
וואו.
שניסתה להתייחס אליה כשנות ה-90, כאילו 1990, היינו בחיים. היינו בחיים בגרוע מכך, עוד היינו ילדים אז. אבל כאילו שממש ניסתה להסתכל על פדופיליה כאיזושהי עדפה מינית. זאת אומרת, וואו. מה שאני מנסה להגיד, כן, זה ממש מזעזע לקרוא את זה, מה שאני מנסה להגיד זה שזאת שאלה מעניינת, אם אנחנו לא צריכים ללהק מישהו לתפקיד מפלצת. אם המפלצות לא חוזרות אלינו בדלת האחורית.
כן.
אתה יודע, פעם היה The Butler Did It, נכון? בספרי בלשים.
כן, כאילו שמי עשה את זה, אז תמיד אפשר לדעת שזה היה משרת. כן.
כי זה תמיד בין התרבות הנמוכה, המתוסכל, הממורמר. אז היום בסדרות של נטפליקס, זה אף פעם לא הבטלר, אתה יכול להגיד ההפך.
זה תמיד העשיר, בדיוק. זה תמיד העשיר עכשיו, כן.
אתה מתחיל סדרה של נטפליקס, נכנס מישהו עם חליפה ואומר, אני בעלים של חברת תרופות, אתה אומר, טוב, אני לא צריך לראות. זה ברור לי שהביג פעם הוא הרוצח.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו מצד אחד מנסים כל הזמן לגבש תפיסת עולם מורכבת, מצד שני אנחנו שוב ושוב נמשכים לאיזו דיכוטומיה של ללהק מישהו בתור הרע המוחלט.
אתה יודע, עמוס, אתה מדבר ואני חושב על הזמן שאנחנו מדברים בו, אנחנו בשנת 2024, פסח תשפ"ד, ראינו המון רוע מאוד 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 מובהק ומוחלט לנגד עינינו, ואני חושב שאולי פתאום כל התנועה התרבותית הזאת שאומרת לנו, אמרת ווק, ולדעתי זה לא בלתי קשור, שאומרת לנו, היי, לכל דבר יש שני צדדים, אז אני חושב שאולי עכשיו כרגע כישראלים, אולי קשה לנו קצת לראות את הדבר הזה, ולהגיד, אלו, רגע, רגע, לפעמים נבל הוא פשוט נבל.
אני מסכים, אני חושב שאתה יודע, אני אחפור לך קצת ברשותך.
בבקשה.
פרויד כתב על זה, אני גם כתבתי על זה משהו, זה שפרויד, הוא התחיל את התיאוריה הפסיכואנליטית ודיבר הרבה על מיניות. ואז המחשבה, הוא לא ניסח אותה בדיוק, אבל המחשבה הייתה שהרבה מההתנהגויות הרעות במרכאות, אלימות, תסכול, פסיכופתיה, הם בעצם תסכול של הדחף המיני. כלומר, האדם רוצה קשר, רוצה מגע, רוצה קרבה, רוצה שייכות, רוצה את כל הדברים האלה, וכשהם נמנעים ממנו, אז נוצרת בו איזושהי אלימות או תגובה הרסנית, או קנאה וצרות עין באלה שיש להם וכו'. ובעבוד מלחמת העולם הראשונה, פרויד בעצמו שינה את דעתו, וכתב תיאוריה מחודשת עם דחף החיים ודחף המוות.
כן.
זאת אומרת, הוא אמר, יש משהו ביצור האנושי, איזה מקום שמתענג על פריצת גבולות, על הרסנות לשם הרסנות, על פירוק, ההנאה שבפירוק מבנים פנימיים וחיצוניים, שהדבר הזה אי אפשר רק לשייך אותו לא מספיק אהבה.
או למין,
אני חושב
כן.
שהשינוי או למין, והשינוי שהוא עשה, מהדהד גם בתרבות שלנו. אני חושב שחלק מהמשבר של השמאל הישראלי זה שאתה מסתכל על מה שקרה בשביעי באוקטובר ואתה אומר אוקיי, יש שם איזושהי מציאות שלא משנה, אי צדק, כיבוש, מה שאתה לא רוצה לחשוב, ועדיין אתה לא יכול להסביר את המעשים האלה רק בקונטקסט שלה.
כן.
זאת אומרת, אתה ניצב פה מול איזה אדם או סינואר נגיד, או קבוצה, מין, יש הרבה דיבורים על כתות מוות, על מישהו שמתענג על הפירוק ועל ההרסנות.
כן, אתה רואה את דחף המוות באופן מאוד מאוד מובהק. אני גם חושב, עמוס, שהיה מאוד ברור באיזה רגע מסוים שאפשר לראות את זה, לרגע, וככל שהזמן עובר, והמעשים נמהלים בעוד מעשים של הצד השני, כלומר שזה הופך להיות מלחמה דו-צדדית, ואתה מתחיל לשקול את הצדדים, אז גם אז אתה פתאום אומר לעצמך, רגע, רגע, רגע. גם שם אתה מתחיל לשקול את הדבר הזה, והמובהקות של זה קצת מתקהה.
זה נכון, וזה לא רק זה, אתה יודע, פרויד בגדול, פרויד, התיאוריה שלו, למרות שכאילו הוא ראה ביקורת, לא באמת הוא ראה ביקורת, למה? כי את הדחף של המיניות, את השיחה על מיניות, ועל זה אפשר עוד לקשר לביולוגיה. אפשר להגיד, בסדר, יש ליצור הביולוגי דחף, אבל דחף המוות, ההרסנות לשם הרסנות, זה מושג שקשה מאוד להסביר. ויש לנו נטייה להכחיש אותו, יש לנו נטייה להיבהל ממנו, ונורא מהר להסביר את הדברים לא דרכו. דווקא בשנים האחרונות, מה שמאוד מקבל תמיכה זה דרך הפיזיקה, שהרוע במרכאות או המפלצתיות או דחף המוות זה בעצם איזה רצון לכאוס, איזה תשוקה לשבור את הסדר הקיים, איזה משהו שרצון להביא את הדברים לאיזה, להפוך כל העריפות ראשים, כל ההתעללות, יש שם התענגות על להפוך את החי לדומם, ולהפוך את השלם למפורק. דווקא יש עכשיו הרבה, כאילו הוא קצת מקבל את זה, אבל בגדול זה משהו שנורא נורא קשה לנו איתו.
כן.
הוא גם פחות יומיומי עבורנו, ולכן זה גם בכל מה שאתה אומר, המילים מלחמה, אבל גם באופן כללי אנחנו מאוד מאוד נסוגים ללהסביר את זה ממניעים אחרים.
נכון. טוב,
אבל בסוף יש פה.
אני חושב, אתה מדבר ואני חושב על המילים סדר פסח,
בדיוק,
לעשות סדר רגע, ולשבת, ושהכל מאוד מאוד כתוב, מסודר ומובנה, אולי אנחנו צריכים איזה רגע אחד כזה לשבת, ושהדברים מאוד ברורים וכתובים מראש, אולי זה יעזור לנו להתחבר קצת ליצר החיים שלנו.
זה גם נמצא בתוך הדת, אתה יודע, מאוד, הרי הדת, דת זה חוק, דת מאוד מאוד מנסה לסדר, ובהמון דתות, נגיד ביהדות משיחית, באסלאם משיחי, יש מחשבה שצריך קודם שיהיה כאוס ואז יהיה סדר.
כן, כן.
קודם שתהיה מלחמת גוג ומגוג, ומתוכה יקום סדר חדש.
כן. טוב, אנחנו נקרא לכוחות של הסדר לטובתנו שיעמדו לצדנו בזמן הזה.
בדיוק, נגד מפלצות הכאוס.
כן, בדיוק.
במובן הזה פרעו הוא, אתה יודע, אבל בצליק הוא שייך למין מפלצות ישנה חדשה כזאת.
כן, אבל הוא דמות טובה, הוא דמות טובה, זה אי אפשר לקחת ממנו. עמוס פריבס, תודה רבה וחג שמח.
תודה לך.
להתראות.
פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
טוב, החלק הכי כיפי בהגדה הוא ללא ספק 10 המכות שאלוהים הנחית על מצרים. אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלנו טובלים את הזרת בכוס היין ומתיזים בכל פעם שאומרים את אחד השמות של המכות. אז נא להכין את כוסות היין ואת הזרתות, כי אנחנו הולכים לציין עכשיו 10 מכות משלנו, 10 דברים שהתרבות הפופולרית צריכה באופן דחוף להיפטר מהם, ואת 5 המכות הראשונות שלנו בחרה ליטן לשינר, מבקרת קולנוע ואשת שיווק. שלום ליטן.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, איזה כיף זה לקטר, נכון?
וואי, זה הדבר האהוב עליי.
יפה, אז בואי פשוט נתחיל, מה המכה הראשונה?
אז ככה, לפני שעוד נכנסנו בכלל לעולם הסרטים, יש לנו קודם כל את הטריילרים, נהיה איזשהו טרנד כזה של טריילרים שמגלים את כל הסרט.
כן.
זה נמאס, אני כבר הבנתי מי יהיה מי בסוף ומי רבו ולמה הם השלימו. אתם מוצאים את כל הכיף, אז כאילו...
גם ארוכים נורא, נכון? זה כזה 2 דקות של...
נורא ארוכים.
כן.
זה 2.5 דקות שמסכמות לנו את כל הסרט, וזה כנראה גם כאילו... סתם הרים שמו את כל הקטעים הכי טובים, ואז אתה מגיע לסרט ואומר, טוב, בשביל מה עברנו את כל זה?
כן, אוקיי, טריילרים, יפה.
המכה הבאה שלנו, זה סרטים של 2.5, 3 שעות, 3.5 שעות,
וואו,
באמת, זה...
תודה,
יש
איתן.
איזו תחושה יש איזו תחושה שהבימאים החליטו לפתוח בקרב למי יש יותר גדול, והיותר גדול זה האורך של הסרט, וזה נורא, כאילו זה לא שיש לי בעיה, אני אצפה ב10 סרטים ברצף, אבל שלפוחית השתן שלי לא מצליחה להחזיק מעמד.
גם אין הפסקות וכנראה... יותר, גם אין הפסקות יותר בקולנוע. בכלל יש איזה מין... יש איזה מין תחושה כזו שכאילו לא באנו לו קולנוע מלא זמן, נכון? כי היה קורונה וכל הדברים האלה.
היה קורונה, ואז הם אמרו, והכל.
ואז אמרו, טוב, אם אתם כבר באים, אז תישארו כאן.
בול, לגמרי. כן. שזה בסה, כי כאילו גם ככה קשה לאנשים להתרכז, זה רק מרחיק אותם יותר, כי עכשיו אתה מגיע לסרט ואומרים לך... 3.5 שעות,
תל הדרך. כן, את מדברת, אני חושב על אבטר, על אופנהיימר, על באמת בלי סוף, סקורסזה.
רוצחי פרח הירח, כן. ובאמת שלא באמת הייתה סיבה.
בבקשה, אין שום סיפור שאי אפשר לספר ב-90 דקות, במאים, בהצלחה. כן, מה המכה הבאה שלנו?
המכה הבאה שלנו היא סדרות שגורמות לנו לחכות 2 לעונה של 6 פרקים. כן, HBO, אני מדברת עליכם. בית הדרקון, משחקי הכס, תשמע, אני באמת חסידה גדולה מאוד של כל מה שהעולם הזה יצר, כל מה שהפרנצ'ייז הזה בנה, אבל לצפות שאני, אני גם כך במהלך הסדרה בין שבוע לשבוע ובין פרק לפרק בקושי זוכרת את השמות. אז לצפות שאחרי 2 אני אזכור מי היה נגד מי, אני זוכרת שיש דרקונים וזה מה שקורה.
הסדרות שגורמות לנו לחכות יותר מדי זמן למעט מדי פרקים, נכון?
לגמרי, לגמרי. ואף אחד לא דורות מדי, די, הטכנולוגיה קיימת, בואו תתקתקו, תעבדו מהר יותר.
מה המכה הבאה?
המכה הבאה היא כל העניין של פרנצ'ייזים ורימייקים ורימייקים הפוכים, כאילו שעכשיו הדמויות שהיו גבר הם עכשיו אישה, והאישה הם היו גבר, כל מיני כאלה.
כאילו גרסאות, מין כגרסאות קאבר של עצמם הסרטים עושים, נכון?
לגמרי, לגמרי. כאילו אני אומרת די, קודם כל, מה לגבי רעיונות מקוריים? כאילו, באמת, תכניסו ל-AI, תיקחו משם רעיון ונזרום איתכם לגמרי. אין סיבה לשחות עוד סרט ועוד סרט של הגוסטבאסטרס, ועולם היורה ופארק היורה, ועולם היורה ופארק היורה. כאילו זה כבר די, זה מרגישים שזה איזה מסחרת כסף על חשבון הקהל ש... שהולך עיוור אחרי שם של איזה מותג, ו...
אני חייב לתת כאן דיסקליימר שאני ממש מעריץ של פארק היורה מגיל מאוד מאוד צעיר, כל דבר שהם מוצאים אני הולך לקולנוע, אני גם קונה את הבמבה נוגת הקפואה הזאת שעולה 25 שקלים, הכל מה שצריך לעשות, אבל אני מתחבר לסנטימנט על שאר הדברים, כלומר פארק היורה בבקשה נא להמשיך, אבל כל השאר נא להפסיק. מה המכה האחרונה?
והמכה האחרונה זה סצנה של אחרי הכתוביות. זה בעיקר אוהבים את זה, לעשות את זה בסרטים של גיבורי על, אבל לאט לאט התחילו לעשות את זה יותר ויותר. זה פשוט מרגיש לי כמו אדרן בהצגה, כאילו בהופעה, כאילו, אתם יודעים שאתם הולכים לחזור, אני יודעת שאתם הולכים לחזור, בואו נפסיק עם ההצגה הזאת, אני מתה לחזור הביתה. כאילו, זה גם לא שערי, גם, כאילו, אומרים שהציפייה הזו שתשב ותראה את הקרדיטים. הרי אף אחד לא הולך לראות את הקרדיטים, כולנו רצנו כבר ללטרבוקס לסמן ולראות כמה חברים שלנו סימנו. אז
אני רוצה להוסיף לזה ליטן, היופי של התקופה הזאת שאנחנו חיים בה, זה שאנחנו הולכים להתמודד עם דברים גדולים כמו מתקפה איראנית, ואז לדבר על הדברים הכי קטנוניים בעולם, ואני עכשיו הולך להיות באמת הכי קטנוני בעולם. למה צריך עוד פתיחה לסדרות? יש סצנה, ואז שיר פתיחה, בשביל מה אני צריך את זה?
למה?
תחכו לסוף, תעזבו אותי, תניחו לי, תכתבו את השם של הסדרה למי שלא יודע, ומספיק ודי.
בדיוק, בדיוק.
בסדר גמור.
אהבתי מאוד.
אז ליטן לשינר, תודה רבה לך על המכות האלה, אני מקווה שאני אפטר מכולן במהרה.
אמן.
חג שמח.
תודה רבה, גם לך.
טוב, אנחנו ממשיכים, יש לנו עוד מכות, אנחנו לא סיימנו פה. שלום לצליל הופמן, מגישת הפודקאסט כמעט מפורסמים. צליל, יש הרבה מכות בחיים
הרבה
שלנו.
יש הרבה מכות.
היה קשה לבחור.
אני מרגישה שאני מתלוננת על זה כל השנה, אז מה אכפת לי?
אז זה פשוט עוד יום במשרד.
עוד יום להתלונן בו, פיין ביי מי.
אוקיי, אז מה המכה הראשונה שלנו?
אוקיי, אז אני רוצה להגיד שאני לא זכרתי בעל פה את עשרת הדיברות. I'm so sorry.
את עשר המכות.
זה בכלל עשרת הדיברות, וזה עשר המכות.
עשר המכות.
אתה לא מבין. אוקיי, אני חייבת להסביר מה קרה פה.
אוקיי.
המוח שלי אמר, עשרת הדיברות. והלכתי לעשרת הדיברות, ואיך אנחנו יכולים לקיים אותם אצלנו. אז אני אומרת, בוא נלך על זה.
בואי נלך, לא, לגמרי, בואי נלך על זה.
זה קרוס חגים, זה קרוס תרבויות.
זה אותם, זה אותו...
אותה גברת.
בסך הכל מדובר במספר, נכון? בואו לא נגדיל את עצמנו, אז יאללה, אז בואי נתחיל עם ה...
פוסט-מודרניזם של חגים.
בבקשה, כן.
אז ארצה לומר, אני בשוק שזה קרה. לא תענה ברעיך הצ'קר, ובאופן ספציפי, שקרים מאוד בוטים על אוזמפיק, עם חתיכת מכת מדינה, אבל לא רק מכת מדינה.
רגע, בואו נסביר מה זה, מדובר בתרופה שמיועדת לחולי סוכרת, נכון שעכשיו הפכה להיות תרופה להרזיה, כאילו.
כן, אוזמפיק זה שם כללי לסל הולך ומתרחב של תרופות שונות שבמקור יועדנו לחולי סוכרת כדי להוריד את רמת הסוכר בגוף. בפועל מה שהם עושות זה הם גורמות לסובת רגדון, ולכן נכנסו, נגזלו ונעקצו קודם כל על ידי סלב, ואחר כך על ידי הציבור עצמו. יחד עם זאת, זה קורה כבר כמה שנים טובות בישראל, ותכלס תופעה שיותר רואים בשנה האחרונה, וגם נכנסות עוד מאוד תרופות לשוק, זאת אומרת, זה תעשייה בגדילה. אנדיאט, אף אחד לא מוכן להודות שהוא לקח אוזמפיק, אלא אם כן הוא רוצה להסביר לך שהוא לקח פעם אוזמפיק, אבל זה עשה לו ממש ממש רע, אז הוא הלך לדרכים הקונבנציונליות. זה לא מסביר איך סלבס, שמנמנים עד שמנים מאוד, הורידו 30-40 קילו תוך חודשיים, רשימת התירוצים היא יפהפייה, היא כוללת את, אני עושה הרבה מאוד כושר.
כושר ותזונה בריאה, כן, שותה הרבה מים.
כושר עוזר.
כן, ככה אומרים.
אני הולכת ברגל, יש לי כוח רצון מאוד חזק, אני עושה דיאטת הזון, אני עושה ריינבו, אני עושה קיטו, אני עושה 8-16, אני עושה חלי ממן, אני עושה את הכל ביחד, ועדיין אני לא מוכנה להגיד אוזמפיק. תסיקו לשקר.
אז די לשקר, תגידו את האמת.
די לשקר, תגידו את האמת. אנחנו יודעים שזה לא במשמעים, אף אחד לא מרזה בכזאת קלות, בכוחות עצמו.
יפה, אני מרגיש שזה דיבר, אבל הוא בעצם גם מכה, אז אנחנו בסדר פה. אז בואי נמשיך לדיבר לוחסן מכה.
אוקיי, אז זכור את יום השבת לקוצו, ובאופן ספציפי, ובאתי להוריד את העובדה שכבר חצי שנה מתקיימת, מדי שבת עצרת למען החטופים, ובתור מי שפוקדת אותה, זה לא ברגינג, אני באמת אומרת, אני כל שבוע מגיעה ואומרת, מה יקל עליי את המועקה, מלבד לחפש סלב בסביבה, וחוץ מאנשים כמו אסתי זקיים, אף אחד לא מגיע.
וואו.
סלבס לא מגיעים. כשגלנט התפטר, הייתי את מאיה קיי מבעירה מדורות ברחבי הילון בשתיים בלילה, אבל חטופים משום מה, לא גורם לסטנד לצאת מהבית, ולא רק שזה לא גורם להם לצאת מהבית, הם גם מנצלים את זה שהרי רובם לוקחים הפסקת שבת, כדי, אתה יודע, להחזיר לעצמם את הכוחות, כן. ולשמור על סוג של שבת, ואז הם מחכים לצאת שבת עם כל מיני הכרזות הריון וכו'. You guys.
וואו, כן, גם, גם לקרוא, אתם... לקרוץ כזה לרעיון הזה של שמירת שבת, נכון? שזה גם בדיוק, כזה אופנתי כזה.
אל וזה... תשמרו את השבת, תצאו החוצה.
כן.
ותבואו לעצרת.
בהחלט...
וגם מכה. וגם מכה וגם דיבר.
גם מכה וגם דיבר. יפה, כל הדיברות הם מכות. מה הבא?
לא תחמוד את סגנון השירה של יסמין מועלים ואו הודיה. It's giving, אף כוכבת פופ לא יודעת לפתוח יותר את הפה. אנחנו מקבלים רצף של מלמולים ולחישות, וזה בסדר כשאם זה את באה, אבל אני לג'יט לא מבינה שום דבר ממה שהן אומרות יותר. תפתחו את הפה, בנות. לא בצורה גסה, לא בצורה מינית, אבל מילימטר או שניים, כדי שאני אבין
דיקציה.
מה יוצא משם.
דיקציה, כן. היום יצא שיר להודיע עם עומר אדם, ובסוף היא ממש ממלמלת בכוונה, ואומר לה, די, כבר לא מבינים מה את אומרת. אז כן, אז יפה.
גם נועה קירל האחרון לוקה ביסמין מועליזם.
יסמין מועליזם.
תשים לב, בדיוק.
אז התופעה הזו, המכה הזו, הדיבר הזה, מה שזה לא יהיה.
כן.
בבקשה.
הרשה לי להיות נישתית ולהגיד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל כן יהיה לך צלם טלוויזיה, שלא עונה לשם גיא רז.
וואו.
It's fine, אנחנו מבינים, מדובר באחד מצלמי הטלוויזיה הכי מוכשרים שהתרבות הישראלית ידעה על הספקטרום, אורי ואלה, טיטו ורוחו, הטבח, אבל מאז מה שנראה, שכולם התאהבו בקראפט, ומה שיוצא זה סדרות שלמות שאני רואה דרך חרכים של וילון, טרי סגור, דלת, צל, חושך, אני ראיתי 10 דקות של מירב ישראל בטיטו ורוחו, וראיתי רק את השפתיים של הזאת.
נכון.
It's fine, אנחנו מבינים, אבל כל הזרות נראות אותו דבר, ובמובן הזה אני לא רואה כלום ממה שהדמויות אומרות אותות, כי אני לא מבינה איפה אני.
זה מעניין, כי היה איזו תקופה שכל הסדרות נראו אותו דבר, פשוט מין צילום גנרי כזה, ואז פתאום התחיל הסגנון כאילו שנקרא לו במרכאות אומנותי, אבל זה פשוט הכל אותו דבר, זה כאילו גנרי אומנותי.
הכל אותו דבר, אתה אומר, איך, בואו ניקח את רותם סלע לצורך העניין, זה היה בעונה השנייה של הטבח, את רותם סלע וגל תורן, ואתם יודעים מה נעשה? נחביא אותם. איזה טוויסט. ונחביא אותם, ונראה אם תמצאו את רותם שלה במסך.
גם את סיגל שחמון בטיטו ורוחו, הם הצליחו שם ממש, בקושי אפשר היה לראות. בבקשה, עוד צלמים, עוד צלמים לפרונט.
עוד צלמים, גם ככה תעשייה רזה, עוד אנשים צריכים להתפרנס.
ומה המכה סלש דיבר האחרונים שלנו?
אוקיי, אז לא תחמוד קוד קופון של אחר, פרגן אותו, ולו רק, ולא בגלל אהבת חינם או איזה שטות אחרת שאנשים מטיפים. ולו רק בשל העובדה, אנחנו לא יכולים לשאת יותר את הדיונים הכלכליים בין משפיעניות לדוגמניות, ליותר ריאליטי ולשחקנים. מה קורה כשאת חלק מנבחרת? מה קורה כשאת בתוך נבחרת? מה עם הקופון? זה דרך ביטלי? זה דרך יומן? You guys, זה מה זה שלכם? פתחו קבוצת וואטסאפ, תסגרו את זה שם.
אין שום דבר שאי אפשר לפתור בדיון בקבוצת וואטסאפ, לא כולנו צריכים להיות עדים לדבר
לא,
הזה.
אני מתנדבת לנהל. Fine by me.
יפה.
אין לי שום בעיה, יפה. אבל אנחנו לא צריכים עוד פיצוצי משפעניות אחת לשנה. יש לנו דברים מספיק שמתפוצצים פה על בסיס שעתי.
ציל הופמן, גיבורת ישראל, תודה רבה לך.
לא גיבורת התנ"ך.
תודה רבה לך על ההבחנות האלה, ונשלח את המאזינים כרגיל להזין לפודקאסט כמעט מפורסמים. ציל, חג שמח. להתראות.
פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
4 בנים הוא אחד המדרשים הכי מוכרים בהגדה של פסח. המדרש מפרט 4 סוגי בנים, חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. עכשיו, על פי המדרש, התורה דיברה עליהם במצווה לספר את סיפור יציאת מצרים. עכשיו, אנחנו בפופ-אפ נוהגים לדבר יותר על בנות מאשר על בנים, ולכן אנחנו ניתן את המדרש שלנו, 4 הבנות, 4 סוגים של כוכבות פופ, ואיתנו כדי לדרוש את המדרש הזה, עיתונאית התרבות אנה בורד, שלום אנה.
היי לארד.
אנה, זה היה תהליך קשה, הסיווג הזה לפי קטגוריות?
כן. כי יש את האובייס. וא', אנחנו לא אוהבים להגיד את האובייס בפופ-אפ בכלל. וגם כי זה גרם לי לצלול ולחשוב על כל אחת מהכוכבות שבחרנו מכל מיני זוויות. גם מבחינה אישיותית, אבל בעיקר מבחינת הקריירה ומבחינת המצג או הדימוי שאנחנו רגילים אליו בתור צרכני פופ מדופלמים.
כן, טוב, אז אנחנו ממש נתחיל ישר עם, עם המשפט שלנו, עם הסיווג שלנו, עם התהליך שלנו, ואנחנו מתחילים עם... תמה. אנחנו עכשיו עם האחות, עם האבת התמה. אנה בורד, למה בחרנו את בריטני ספירס בתור התאמה?
תראה, אמנם בריטני שרה שהיא not that innocent, לא כזאת תמימה, אבל אני לא חושבת שזה נכון. תראה, מעבר לזה שבריטני נוצלה בצעירותה על ידי תעשיית מוזיקה, ונוצלה על ידי אבא שלה, כל אחד רצה נתח מהכסף והתהילה שהיא הביאה איתה, אבל עכשיו כשהיא כבר השתחררה מהאופוטרופוסות של אבא שלה, אז גם האינסטגרם שלה השתחרר, וגם היד שלה קצת משוחררת מדי שם על כפתור הצילום, כל מיני כאלה ריקודים בעירומים, סכינים.
כן, יש משהו קצת משולח רסן בכל הסיפור הזה.
כן, עכשיו, אני לא שופטת, באמת שאני לא שופטת, אני אפילו קצת מחבבת את זה, אני אומרת, אישה שהפרטי כל הזמן חיפש לחשוף אותה במערומיה, והיא באה ואומרת, קחו את המערומים שלי, יאללה, לא אכפת לי.
יפה.
אבל יש, זה גם משהו כל כך, מעבר לקרינג'י, אתה אומר כאילו, לא מרגיש שהיא חושבת על זה עד הסוף, והיא חוטפת, היא חוטפת.
כן.
שוב ושוב ושוב ושוב, ופה אני חושבת שיש איזשהו תום, יש איזו תמימות כזאת של כאילו, אני אעשה את הדברים כאילו בדרך שלי, והעולם הוא לא כל כך נעים לפעמים.
יש גם משהו, באמת יש בתום את שני הצדדים האלה, שמצד אחד יש בזה משהו מחמיר לב, את רוצה קצת לעזור, ומצד שני יש בזה איזה שחרור ואיזה יופי, שאני חושב שבריטני ספירס מאוד מגלמת את שני הדברים האלה. אני רוצה להציע עוד כוכבת פופ בסיפור הזה.
קדימה.
אני רוצה להציע את נינט. בתור תמה, להבדיל, אבל אני מרגיש שאולי נינט גם היא עושה הרבה פניות לא נכונות בקריירה, קצת עבודה, לא לגמרי יודעת מי, מה את אומרת על הבחירה הזאת?
אני חושבת שזו בחירה מעניינת, כי אני חושבת שגם נינט רוצה להישאר נאמנה לעצמה, בסופו של דבר, באיזשהו שלב, בלי לשאול מה הקהל רוצה, מה הקהל צריך, זאת אומרת, הרבה פעמים ניסו גם לכוון אותה בכל מיני בחירות שבחרו בשבילה, והיא אמרה כאילו, לא. ויש בזה משהו שגם אם הוא לא תמיד עובד, אז הוא כן נאמן לעצמו, ואני חושבת שבמקום הזה זוכה להערכה.
כן. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לבת הבאה, ומתמה אנחנו ממשיכים ל... מרשעת, זה החרשה באנגלית, בנקבה זה מרשעת. טוב, נדרש פה הסבר, למה ריאנה, באמת, אנחנו מאוד אוהבים פה את ריאנה, למה סימנו אותה בתור מרשעת, אנה?
אז תראה, אז אנחנו חזרנו למקורות, ובעצם בהגדה, הרשע אומר, מה העבודה הזו לכם? כלומר, הרשע הוא לא בחלק מהזה.
לכם ולא לא, כלומר, הוא מוציא את עצמו מהסיפור.
עכשיו, ריאנה לגמרי מוציאה את עצמה מהסיפור של הפופ. קודם כל, המחורה לא הוציאה מוזיקה כבר שנים.
נכון.
זאת אומרת, אני מוזיקאית, אבל לא דחוף לי. ולכן אתם תסתדרו בלי. למרות שכאילו מעריצים של ריאנה מחכים מתי תעשה עוד מוזיקה. כך עוד דוגמה, בסופרבול, למשל, בהופעת המחצית שלה, ריאנה אומנם הייתה בהיריון, אבל המופע שלה, וזאת גם הסיבה שהיא יוחסה לזה שהיא לא רקדה, או לא עשתה איזה שור במיוחד. אבל בינינו, ריאנה לא ספרה יותר מדי את המסורת, את המוסד שהיא חלק ממנו, היא חיה את החיים שלה, כך שההופעה שלה בפארק הירקון. בחורה הגיעה באיחור משוגע,
כי היא בילתה בים המלח.
כאילו, ריספקט לריאנה, ריאנה היא לא חלק מהכלל,
היא עושה את זה מדהים. ריאנה, אני מוסיף לנו לסיפור הזה גם את דוג'ה קט, שגם היא לא סופרת אף אחד, לא סופרת המעריצים, עושה רק מה שהיא רוצה, ואנחנו אוהבים את זה, ואנחנו עוברים מיד לבת הבאה. טוב, עכשיו זה רגע מעורר מחלוקת, אני מכין אתכם. אנחנו בחרנו נועה קירל בתור זו שאינה יודעת לשאול. אנה, בואי תתחילי, אנחנו נסביר את זה, בואי תתחילי.
תראה, אני חושבת שפרשנות שלנו לאח או אחות שאינה יודעת לשאול, היא מישהי שלא מטילה יותר מדי ספק. כן? העולם מתקיים, ואני מתקיימת ביחד איתו, ועושה את זה כמו שצריך. אצל נועה קירל זה מרגיש לפי התוכנית, הכל מרגיש לפי התוכנית, שום דבר לא מרגיש, נכון? שום דבר לא מפגע באף אחד, ועושים את הדיוט שלה, המערכת היחסים הנוכחית שלה, נתפסת כאקט של יחסי ציבור, יש דיון שלם, בעיתונות, באינטרנט, זה באמת, הם באמת ביחד, זה לא באמת ביחד, זה הכל יחד, זה לא יחד. הרבה אנשים מכירים את השם של הסוכן שלה, רוברטו, זאת אומרת, מבינים שיש פה איזושהי יד מכוון, או לפחות זאת התחושה, והכל שם תמיד נכון, זאת אומרת, ואתה יודע מה מצחיק, שאולי לא יודעת לשאול או להטיל ספק בדרך של כוכבת פופ שהולכת הכי 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 רחוק ומכוונת ומגיעה גם, הרי כשהיא מתראיינת היא מאוד יודעת לענות.
כן.
היא תמיד תענה באופן הכי דיפלומטי, הכי לא נוקט עמדה, נכון. הכי לא מעורר מחלוקת.
נכון. נו, קירל, אולי, את יודעת מה, אולי היא יודעת לשאול, אבל לא שואלת כל כך. יותר סימני קריאה מאשר סימני שאלה. אני חושב שאפשר לצרף לזה גם את ביונסה, כסוג של איזה סימן קריאה, פחות סימני שאלה, הכל כפי שצריך.
הן מכתיבות. כן. הן מכתיבות, הן מחליטות מה הנרטיב שלנו, והן מכתיבות אותו לגמרי, ולא נותנות לאף אחד שם להיכנס.
נכון מאוד.
אין מסברות את הסיפור.
אז עם כל אהבה, אנחנו ממשיכים עכשיו לרגע שכולנו חיכינו לו. מי, אבל מי תהיה החכמה? בילי אייליש. וואו, זה כנראה התואר הכי מרגש שהיא קיבלה מבין כל הפרסים.
לדעתי, כאילו שני אוסקרים, אני לא יודעת כמה.
הכל מתגמד. החכמה של האגדה של פופ-אפ. למה? מה הופך אותה, את בילי אייליש, לחכמה?
תשמע, בילי אייליש משחקת איתנו בלי הפסקה. היא הוציאה אלבום בכורה שהיה פשוט מפת בעולם הפופ, וגם האלבום השני שלה לא קיבל את אותם שבחים, הציבור כל הזמן מצפה לה. היא עושה את זה אחרת. היא מביאה את הסיפור שלה, זה שהיא למדה בהומסקולינג, ויוצרת עם אח שלה, וכל המהלכים הם כאלה שהם מחושבים, אבל לא מרגישים מחושבים.
כן.
ואני אתן לך דוגמה ממש מהימים האחרונים. אני שולחת להוציא אלבום בעוד בערך חודש, היא צרפה המון המון, אני אומר לך על מיליוני אנשים, ל-close friends שלה.
את כל העוקבים שלה בעצם, גם אותי, זה היה רגע מאוד מאכזב, כן.
כן, כאילו פתאום, מה אני עושה ב-close friends של בילי אייליש, בוא נודה.
כולנו חשבנו שבעצם יש כאן איזה משהו מיוחד, אבל בעצם היא שיחקה על הדבר הזה של ה-close friends, של הרשימה כאילו מסוגרת והאקסקלוסיבית הזאת.
כן, אתה יודע כמה אנשים הצטרפו להיות עוקבים של בילי אייליש אחרי המהלך הזה, שבו הצטרפה אותך ואותי להיות על ה-close friends שלה? 8 מיליון עוקבים.
וואו,
8 מיליון וואו, עוקבים. וואו. עכשיו, זה הכל לא באמת כאילו כדי לקדם את האלבום, אבל הנה, עובדה שאנחנו מדברים על המהלך הזה. בילי אייליש מוציאה מהלכים כל הזמן, איך שהיא לבושה, ואיך שהיא מגיעה, ואיך שהיא מדברת, ואיך שהיא לא מדברת. כל דבר של בילי אייליש זוכל להמון המון המון תעודה, וגם היכולת, אגב, של בילי אייליש לדבר גם אלינו, שאנחנו גדולים ממנה בערך בעשור, גם לנשים בגילה וצעירים ממנה.
כן.
גם לכתוב שירים לסרטים, ג'יימס בונד, כאילו, מה קשור?
נכון. כן, אני חושב, אנה, שבאמת בילי אייליש, אם אנחנו מדברים כאן על האגדה ועל איך שואלים שאלות ואיזה מין שאלות, אז בילי אייליש כל הזמן מטילה ספק, כל הזמן שואלת שאלות, וזה באמת מייצר איזשהו אדג'. אני רוצה לצרף פה לדבר הזה גם את סיזה ששמענו מקודם, גם אצלנו את שחר תבוך, אני חושב שאפשר להוסיף לסיפור הזה.
וואו, בחירה מצוינת, מטיל ספק ושואל שאלות ומאתגר אותנו, גם בילי מאתגרת אותנו בדיוק במקומות האלה. אתה מנסה להכניס אותו לתבנית, כן, זה כאילו...
כן,
בדיוק. היא לא נמצאת בתבנית, היא לא תיכנס לתבנית, כי אין לה תבנית. ואין לשחר תבנית.
אנה בורד, אני חושב שאת המדרש הזה צריך ללמד, או לפחות לקרוא בליל הסדר. תודה רבה לך, וחג שמח.
בקרוב באגדות מודפסות. תודה, אלעד.
להתראות.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
הגענו לחלק האחרון שלנו באגדה היום. מה נשתנה? אנחנו נשאל עכשיו מה נשתנה הלילה הזה, מה נשתנה השנה בכלל, נראה שדי הרבה. מי שיעזור לנו לשאול את השאלות וגם לענות עליהן, הוא הקומיקאי ויוצר התוכן עומר קולי. שלום עומר.
שלום אלעד.
עומר, אנחנו פשוט ישר מתחילים לתוך השאלה, בסדר? אני ממש רוצה שתגיד לי, מה נשתנה?
וואי, פשוט מה נשתנה? נשתנה הרבה, קודם כל. אני יורד לרזולוציות ממש נמוכות.
כן, זה מה שאנחנו עושים היום, כן.
אנחנו נרד נמוך. אנחנו, קודם כל, כל מקלדת האימוג'ים שלנו השתנתה לחלוטין. אני חושב שאנחנו משתמשים באימוג'ים אחרים לגמרי.
מסכים לחלוטין. אני יכול להעיד שאצלי, כל הפרצופים המאוהבים, מנשקי נשיקות, מזילי ריר, התחלפו בחמסות, בטילים, ובאו שהוא כזה מין עיניים איקס כזה, שהוא כזה מין חצי מת.
כן.
אלה החיים שלי בחצי שנה האחרונה.
זה מהמם, אני הייתי משתמש הרבה בקוף שמכסה את העיניים, וכאילו זה כזה, אני קוף, אני ביישן, עברתי לה לשלוח לייק, אגודל, שכותבים לי ואני מאשר עם אגודל.
וואו, עומר.
זה מאוד ביגר אותי.
וואו, כן.
כן, אני פרקתי.
אוקיי, מה עוד השתנה?
לא שמנו לב, אבל עברנו מיוניקורן לאוריקן, אנחנו... הכל היה פנומנל, והיום אברידי, I'm losing my mind.
אנחנו מדברים על לשירים
לאירוויזיון. אין לי כוח יותר, כן.
השירים לאירוויזיון של ישראל, זה יפה, אפשר ממש לראות את, ה, את, ה, את המיינדסט שהשתנה, נכון? מיוניקורן שעומד זקוף, גאה, ל...
נכון.
על רצפת. לעני,
ל... כן, לעני היפה, אין לי כוח יותר. כן, אני אוהב את הווייב אבל, זה מוד אחר.
זה קצת יותר כאילו מחובר איכשהו, נכון?
זה קצת יותר מחובר.
מי באמת לפני שנה הרגיש שהוא יוניקורן? לא נראה לי שמישהו...
לא, 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 לא כל כך.
אולי הפסקנו להעמיד פנים.
כן.
מה עוד?
מה עוד נשתנה? אמא שלי כבר לא מנקה יותר לפסח עם דקלון או הפרויקט של רביבו.
אוקיי.
היא שוטפת את הבית רק עם חרבו דרבו עכשיו. מתי שאתה בא להביתה ואתה שומע, גולני, אחד, שתיים, אטריסים נקיים, תדע. זה ה... אנחנו מנקים וכועסים על החמאס. אנחנו מנקים אחרת.
אנחנו מנקים אחרת. חרבו דרבו, אני חושב שחרבו דרבו זה באמת שינוי רציני. אתה יודע, גם עשינו את המעבר מיוניקורן להוריקה, אני חושב על תיק קטן לחרבו דרבו, איזה שינוי, זה נכון, מציאות אחרת. על מה אנחנו מדברים בכלל?
על מה אנחנו מדברים?
מה הדבר הבא?
השנה מותר לשיר שירים בכנסת, מסתבר. יש את הלהיט ללאלה לא יקרה, ללאלה אף פעם.
הלהיט של טלי גוטליב, כן.
כן, שזה לדעתי די ממשיך את הגל של הקאנטרי של ביונסה, לגמרי יכול להשתלב באלבום. כאילו נותן לי קצת וייבים של אמריקה של שנות ה-60 כזה.
יפה.
זה גם חדש. זה כיף.
זה ביט שלא חשבתי עליה. טלי גוטליב כממשיכת דרכה של ביונסה, או כביונסה המקומית אולי, חברת הכנסת טלי גוטליב. לא ידע שהיא כזו אפילו.
אולי נשלח אותה לייצג אותנו שנה הבאה.
אולי שנה הבאה.
יכול להיות.
עומר קולי, מה עוד נשתנה?
מה עוד? שנה שעברה חשבנו שאולי אין דבר כזה נסראללה, והשנה גילינו שזה עדיין דבר. כאילו, קצת חשבנו שהוא אחי 2006, ופתאום הוא עשה כזה קם בגדול ב-2024. נראה אותו דבר, אותה כוריאוגרפיה של לצעוק, לנופף באצבע, אמרתי כאילו, זה כישרון, זה קאמבק מרגש.
הקאמבק המרגש של נסראללה.
הקאמבק המרגש. כאילו, אני התרגשתי מקאמבק ככה רק פעמיים בחיים שלי. פעם אחת, בנאום שלו שהוא עשה לפני כמה חודשים, של כזה נהרוג את הכלב הציוני וזה, ופעם אחת לפני הייתה כשאדל חזרה כזה עם הילו ב-2015, וכבשת המצדים, זה אותה רמה של רגש.
אותו געגוע גם.
כן.
חסן נסראללה, אדל, ממש אותה גברת בשינוי אדרת, אולי אפילו לא בשינוי אדרת. עומר, מה עוד השתנה אצלנו השנה?
ברבי כבר לא בובה לשחק איתה יותר, השנה ברבי, ברבי מלנכולית, ששרה וטועה לעצמה כזה, למה אני פה? שזה הכי רלוונטי, אני בעד, למה לא? זה אין כמו לטעות על עצם קיומנו.
יכול להיות אומר שאתה משליך קצת על הבובה.
כן, לקחתי את זה אליי. אני יושב עם עצמי ושומע What Was I Made For.
של בילי אייליש נגיד, What Was I Made For.
של בילי אייליש, כן.
עומר, יש לנו זמן לעוד שני שינויים.
יאללה, זה אחרונים.
מה עוד השתנה?
אני לא יודע אם שמת לב, עברנו מבורקס מדפי אורס ללאפה שווארמה. זה בכל מקום, אנשים סביבי התחילו לפתוח ארוחות עם שיפקה, כדי לגרות את החך ולפתוח את התיאבון. אני לא ידעתי שזה קיים, שיפקה. ועכשיו פותחים עם זה.
זה מאוד נישתי, אני צריך לומר. רגע, בעצם היה את העניין הזה של הטרנד של הדפי אורז, באמת, נכון? שעשו הכל מלאוח מדפי אורז, בורקס מדפי אורז. זה מתאים לפסח, נכון. אבל נכון, אנחנו לא כך בזמן עכשיו של חלופות, אנחנו לא כך בזמן לא. של כאילו, פשוט תנו לי את הלאפה שווארמה
שלי. לא, אנחנו רעבים, אנחנו דוח, אנחנו ישר ולעניין.
מה הדבר האחרון, אומר?
אתה רוצה אחד אחרון?
כן, בבקשה.
עליי, בסדר. זה אחד מרגש. אין יותר משבר אקלים, כי זה של אנטישמים מעכשיו. תודה לגרטה טונברג, היא סידרה לנו את העניין הזה. והשנה אפשר לאכול עם פלסטיק בליל הסדר, תודה לאל. אני קניתי סט פלסטיק מהודר חדש.
כן, טוב.
עם מיתורים.
אתה יודע, היה תקופה שדאגנו מהקורונה, הייתה תקופה שדאגנו ממשבר האקלים, ועכשיו יש לנו דברים אחרים לדאוג מהם.
נכון.
טוב, יופי, בצורה טובה.
איראנים, כן.
דרך טובה, דרך טובה לסיים את, את ההגדה שלנו לפסח תשפ"ד. עומר קולי, שיהיה לנו חג שמח, ותודה רבה לך.
תודה, חג שמח, ילדי, תודה לך.
להתראות. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לתמיר צוברי על עיצוב הסאונד של סיפור יציאת מצרים, תודה לנועה טייב שעזרה עם התחקיר, תודה לטכנאי השידור יובל יסוד. אני ילד ברנוי, שיהיה לנו חג שמח ושקט, שכל החטופים יחזרו, שהמלחמה תסתיים, שנדע בשורות טובות וימים טובים יותר. אנחנו נחזור אחרי החג. עד אז, שמרו על עצמכם.